הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השלישי מהלכות מתנות עניים. בפרק זה, שהוא הפרק השני הדן בהלכות פאה, מדבר הרמב״ם בעיקר על אופן חלוקת השדה לעניין פאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין מניחין, דיינו שאין מפרישין את הפאה משדה אחת על חברתה, אלא חובה להפריש פאה בכל שדה על היבול של אותה השדה. כיצד, אם היו לו שתי שדות, לא יקצור את האחת כולה ויניח בשנייה פאה ראויה לשתיהן, דיינו שישיר באחת משתי השדות שיעור של 1 חלקי 60 היבול של שתי השדות גם יחד. ומקור הדבר שאין מניחין פאה משדה על חברתה, שנאמר בפרשת אמור, לא תחלה פאה צדך בקוצריך, ומכאן יש ללמוד שהחובה היא שיניח בכל אחת ואחת מהשדות פאה ראויה לה. ואם לא עשה כן, אלא יניח משדה על חברתה, אינה פאה, שהפאה שיפריש מועילה לו רק בנוגע לשדה זו שיפריש ממנה, אך הוא לא קיים את מצוות הפאה בנוגע לשדה האחרת. ובהלכות הבאות מגדיר הרמב״ם מה נחשב כשדה בפני עצמה שצריך להפריש עליה פאה בנפרד. הלכה ב', אפילו אם הייתה שדה וזרועה כולה במין אחד, אבל היה נחל מים עובר בתוך השדה ומחלק אותה לשתיים, אף על פי שאינו מושך, שאין המים זורמים בו אלא קבועים ועומדים, או שהייתה עוברת בשדה עמת המים, תעלה ברוחב המה שנחפרה בידי אדם כדי להעביר במים להשקיה, שמשום עמת המים הוא אינו יכול לקצור את מה שבשני צדדיה של השדה משני עברי עמת המים כאחת. והרמב״ם מפרש בפירוש המשניות שהכוונה היא שאם היה עומד בצד זה לא יוכל להושיט ידו ולקצור מה שבצד השני. ובנוגע לעמת המים הוא בתנאי שתהיה מושכת וקבועה. דהיינו שיהיו ממאה של עמת המים זורמים וגם יהיו קבועים בין בימות הגשמים ובין בימות החמה. אך הנחל מפסיק בכל מקרה גם אם יכול לקצור את מה שבשני צידיו כאחת ואינו מושך. וזאת משום שעמת המים עשויה לצורך השדה כדי להשקותה ולפיכך היא נחשבת כחלק מהשדה, אלא אם כן יש בה את כל התנאים הללו. מסכם הרמב״ם, הרי זה הנחל, לא עמת המים, מחלקים את השדה לשניים והיא נחשבת כשתי שדות, ולפיכך הוא נותן פאה פעמיים, מצד זה של השדה לעצמו, ומצד זה מהצד האחר של הנחל, לא עמת המים לעצמו. וכתב הראש שזהו בתנאי שהנחל או עמת המים חוצים את כל השדה. אך אם נשארו ארבע עמות במקום אחד בלא הפסק שהמחרשה יכולה לעבור שם, הרי זו נחשבת כשדה אחת. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכן אם היה מפסיק את השדה דרך היחיד, שבאמצע השדה עוברת דרך פרטית שהוא רחב ארבע עמות, או דרך המיועדת לרבים, הרחב 16 עמה, הרי הם מפסיקים את השדה לשתיים, וצריך להפריש פאה על כל אחד מחלקיה בנפרד. אבל שביל היחיד, והוא שביל צר שרוחבו הוא פחות מארבע עמות, או שביל הרבים שרוחבו צר מדרך המיועדת לרבים, והוא פחות מ-16 עמה, הרי אין די ברוחבם בלבד כדי להפסיק, אלא אם היה שביל קבוע, שעוברים בו בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, הרי הוא מפסיק. ואם אינו קבוע, שלא עוברים בו בימות הגשמים משום הבוץ וכדומה, אינו מפסיק, אלא הרי הוא כל השדה כשדה אחת, וניתן להפריש פאה ממקום אחד על כל השדה. הלכה ד' היה מפסיק בה באמצע השדה ארץ בורה, דיינו שדה שאינה זרועה ולא חרושה, כאשר משני צדדיה של אותה ארץ בורה צומח מין אחד, או ארץ נירה, והיא קרקע שנחרשה ולא נזרעה, או שהפסיק בה זרע אחר, כגון שהיה צומח בשדה חיטים מכאן מהצד האחד, וחיטים מכאן מהצד האחר, וסעורים באמצע, כאשר הסעורים מפסיקות בין שני חלקי השדה שבהם צומחות החיטים. או שנעשה בהפסק על ידי שקצר את התבועה שהייתה זרועה באמצעה, ואפילו אם קצר אותה קודם שתביא שליש, שהתבועה עוד לא גדלה שליש גידולה, שאז אין זה נחשב לקציר, הרי אם לאחר מכן חרש את המקום שקצר, הרי זו בכל האופנים הללו נפסק את השדה לשתי שדות, ויש להפריש פאה בנפרד על כל צד של השדה. ובנוגע לשדה שקצר את אמצעה וחרש באותו מקום, הרי באם קצרה לאחר שהביא השליש, שאז זה נחשב נחשב לקציר? הרי בוודאי שאין המקום שבאמצע מהווה הפסק בין שני חלקי השדה, אלא אם כן תכף לאחר קצירת המקום שבאמצע, עוד קודם שהמשיך לקצור את שני חלקי השדה, חרש את המקום האמצעי. שהרי לולי זאת, יכולה קצירת האמצע לחשב כתחילת קצירת כל השדה, ואז תחשב כל השדה כאחת. והחידוש הוא, שאף אם קצר באמצע השדה קודם שתביא שליש, שאז אין זה קציר כלל, מכל מקום כדי שיחשב המקום שבאמצע כהפסק בין שני חלקי השדה, צריך הוא גם לחרוש את המקום שבאמצע השדה. אך מה שמפסיק, אם היה באמצע ארץ בורה או נירה, או מקום שקצר וחרש אותו, הוא רק שיהיה הרוחב של כל אחד מאלו, בשיעור של כשלושה תלמים של פתיח. דהיינו שלושה תלמים שעושים בעת החרישה, כדי לסדוק ולפתוח את הקרקע. והוא, שיעור זה שהוא שתי אמות על שתי אמות, הוא פחות מבית רובע, דהיינו הרבה פחות משיעור הבית רובע, שזהו השטח שניתן לזרוע בו רבע הקו זירי חיטה, שהוא כעשר אמות וחומש על עשר אמות וחומש. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שדי בשיעור זה להפסק, בשדה קטנה שהיא 50 אמה על שתי אמות או פחות, או שהיא 10 אמות על 10 אמות, דהיינו ששטחה הוא לא יותר מ-100 אמות מרובעות. אבל אם הייתה יתרה על זו, אין השטח הבור שאינו זרוע ולא חרוש, או הניר שהוא חרוש ואינו זרוע, מפסיקה לשתיים, אלא אם כן הייתה בו רוחב בית רובע. דהיינו כאמור כ-10 אמות וחומש על 10 אמות וחומש. דבשדה גדולה, רק הפסק בשטח גדול יותר של בור או ניר מפסיקה לשתיים. אבל זרע אחר, אפילו כלשהו, מפסיק בה בשדה הגדולה, שבעניין זה ההפסק בה הוא אף בפחות מהשדה הקטנה, שצריך הפסק של שלושה תלמים של פתיח. הלכה A, החלה גובי, שזהו סוג של חגב, או קרסמוע, שחתכו וניתקו את הצומח מהקרקע, נמלים, והגובי או הנמלים עשו זאת באמצעה של השדה. הרי כפי שעדינו, באם האדם עצמו החל לקצור את השדה באמצעה, רק אם חרש מקום שאכלו, הרי זה מפסיק בין שני חלקי השדה. הלכה ו, הזורע בער, שאינו כולו שווה, שאין כל הזריעה והצמיחה במפלס אחד, אלא יש בו טילים גבוהים, חלקים בקרקע בולטים כלפי מעלה, וכמו כן יש בו מקומות שאין עמוקות, הרי אף על פי שאינו יכול לחרוש אותו כולו ולזורו כאחת, דיינו בהמשך אחד, אלא נחרש המקום הגבוה בפני עצמו והנמוך בפני עצמו, שבשל הפרשי הגובה, אין הוא יכול לעשות את החרישה והזריעה בהמשך אחד, אלא הוא חורש וזורע את כל אחד מהמקומות בנפרד. בכל זאת, הרי זה כשדה אחת, דמכיוון שכל השטח זרוע ברצף ללא הפסק, שהרי הוא זורע אף את השיפוע של הטילים ואת המקומות העמוקים, כך שכל השטח מחובר ברצף בזריעה, ומשום כך על אף הפרשי הגובה נחשב כל הזרוע ברצף כשדה אחת, ולפיכך הרי הוא מניח רק פאה אחת בסוף הער על כל הער. המשיך הרמב״ם בהלכה זין, שכל זה כאמור כאשר הזריעה היא ברצף, ולפיכך על אף הפרשי הגובה הכל מצטרף לשדה אחת. אבל אם היו בשדה מדרגות שהן גבוהות 10 תפחים, שהשדה זרועה על צל ההר באופן מדורג, דהיינו בחלקות מישוריות במדרגות הנקראות היום טרסות, וישנו הפרש של לפחות 10 תפחים, 80 סנטימטר, בין מדרגה למדרגה, הרי מכיוון שאין רצף של זריעה ביניהם, החשבת כל מדרגה כשדה בפני עצמה, ולפיכך הרי הוא נותן פאה מכל אחת ואחת. אך אם היו ראשי השורות מעורבים, שבקצה השורות של הזריעה, הרי המדרגות נמוכות, עד שהן מתחברות זו לזו לגמרי, ושם הזריעה היא ברצף. הרי הדבר מחבר את המדרגות כולם לשדה אחת, ולפיכך הרי הוא נותן פאה מהגדל במדרגה אחת על הכל. ואם היו המדרגות גבוהות פחות מ10 תפחים, שההפרש בין מדרגה למדרגה הוא פחות מ-80 סנטימטר, הרי אף על פי שאין ראשי השורות מעורבים, הרי הוא נותן ממדרגה אחת על הכל, משום שפחות מ10 תפחים אינו נחשב להפסק, שכך הוא בהרבה מדיני התורה. דין נוסף, ואם היה אף בשדה מישורית סלע ארוך הנמשך על פני כל רוחבה של השדה מעבר לעבר שהוא חוצה אותה לשניים, הרי אם אין החורש יכול לעבור עם מחרשתו על גביו אלא כאשר הוא רוצה לעבור עם המחרשה לצד השני, בעל כורחו עוקר הוא את המחרשה, דהיינו שמגביה אותה מעל גבי הקרקע מצד זה של השדה שבצידו האחד של הסלע, ולאחר מכן נותנה שהוא מניחה מצד זה, הרי הסלע מפסיק והוא צריך להפריש פאה על כל אחד מחלקי השדה שהסלע מפסיק ביניהם בפני עצמו. ואם לאו, שהמחרשה יכולה לעבור על גבי הסלע ללא שיגביה אותה, אינו מפסיק שיכול להפריש פעה ממקום אחד על כל הגדל בשדה, ואף אם אי אפשר להעביר את המחרשה על הסלע, הרי באם הסלע אינו על פני כל אורכה של השדה ממש מצד לצד, ויש מקום שניתן להעביר דרכו את המחרשה, אין הסלע מפסיק. הלכה חטא, אזורי השדה שיש בה גם אילנות, אף על פי שהיא זרועה בצורה של מלבנות מלבנות בין האילנות ואין כל הזרע מעורב, דהיינו שהשדה זרועה בשטחי זריעה מלבניים הנפרדים זה מזה משום האילנות שביניהם, הרי אף על פי שאין כל השדה זרועה ברצף, הרי הוא נותן פאה אחת לכל השדה. דהיינו שהוא יכול להפריש פאה מאחד המלבנים שבקצה השדה על כל הצומח בכל המלבנים של השדה, אף שיש בין המלבנים הפסק בשיעור של שלושה תלמים הנחשב להפסק המבואר בהלכה ד', מפני שהדבר ידוע ששדה אחת היא, ורק מפני מקום האילנות נחלק הזרע. דהן הדרך לזרוע בין אילן לאילן, ולפיכך הוא זרע הרוגות הרוגות, אכן כוונתו לחלק את השדה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט', במה דברים אמורים? שבשדה שיש בה אילנות, גם כשהיא זרוע מלבנות מלבנות, נחשבת היא לשדה אחת, בשהיו האילנות נטועים כל עשרה מהם בתוך בצעה, דיינו 50 אמה על 50 אמה. אבל אם היו כל עשרה אילנות מתפרסים בשטח של יותר מבצעה, שהם רחוקים זה מזה, הרי זה נותן פאה מכל מלבן ומלבן של זריעה, שהרי האילנות מרוחקים הרבה זה מזה, ולא מפני האילנות זרע את הזרעים באופן של מלבנות מלבנות, שהרי היה יכול לזרוע בין האילנות במקום שאינו סמוך לאילנות. אלא הוא עשה כך מכיוון שרצה להפריד בין מלבנות הזריעה, ולפיכך אם יש ביניהם שיעור של שלושה תלמים, הוא צריך להפריש פאה מכל מלבן ומלבן בפני עצמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י', שכשם שהאילנות אינם מפסיקים בין מלבנות הזרע, הרי כן הוא הדין גם במלבנות הבצלים שבין הירק, שהבצלים צומחים בטבלאות מרובעות הנפרדות זו מזו, וביניהם גדל ירק, נותנו פאה אחת לכל הבצלים. ואף על פי שהירק מבדיל ביניהם ומשימה מלבנות מלבנות, הרי אין דין הירק כזרע ממין אחר המפסיק, מכיוון שככה רגילות היא לזרוע את הבצלים בערוגות קטנות, ולפיכך אין הזרעים נחשבים להפסק ביניהם, ונחשבים כל הבצלים הצומחים בשדה כצומחים בשדה אחת. הלכה י' שדה שכולה זרוע מין אחד, וכיוון שהתחילו בה מקומות ליבש, דהיינו שחלק מהיבול הבשיל והחל להתייבש, הוא הקר, שהקר את הצמח כולו מהקרקע, או תלה שתגדל בו. מה שהבשיל ויבש מכאן ומכאן, דהיינו מכל מיני מקומות בשדה, עד שנשאר הלך. החלק הצומח שעוד לא סיים להתבשל ועדיין לא התייבש, נשאר מפורד מלבנות מלבנות המרוחקות זו מזו, שמפריד ביניהם החלק שהתייבש והקר, הרי אם היה דרך בני אדם שם באותו המקום לזרוע מאותו המין הזרוע בשדה זו ארוגות ארוגות כגון שבט הוא השמיר או חרדל, שהדרך לזרוע אותם לכתחילה בארוגות קטנות הנפרדות זו מזו, הרי זה מניח פאה מכל מלבן ומלבן, דאף שהוא זרע ממין זה את כל השדה ברצף, ומעיקר הדין היה יכול להפריש פאה אחת על הכל, מכל מקום עליו להניח פאה מכל מלבן מפני מרית העין, שהרואה את הארוגות אינו יודע מה הערה, והוא אומר שחושב לעצמו שהרוגות הרוגות נזרעו, כיוון שכך דרכו של אותו המין, וכאשר הם נזרעים לכתחילה בהרוגות נפרדות, הרי חייבים להפריש פאה על כל הרוגה בפני עצמה, ואם היה מין שזורין אותו שדות, שאין הרגילות לזרוע אותו בהרוגות קטנות ונפרדות, אלא רגילים לזרוע שדה שלמה מאותו המין ברצף, כגון תבועה וקטניות, הרי אף כאשר הוא תלש חלקים מהיבול מכיוון שנתייבשו כבר, ואתה נשאר הצומח מלבנות מלבנות המרוחקות זו מזו, נותן פאה אחת בקצה השדה לכל הצומח בשדה, כיוון שאין חשש שהרועה יחשוב שהם נזרעו לכתחילה בארוגות נפרדות. משיך הרמב״ם בהלכה י' ב', במה דברים אמורים שיכול לתת פאה אחת על כל הצומח בשדה, כשהיה החלק היבש שהוא הקר מכאן מצד אחד של השדה, וחלק אחר יבש שהוא הקר מכאן מהצד השני, והלך שנותר היה באמצע השדה. ומכיוון שעיקרו של השדה נותר, הרי כל מה שהקר מהצדדים תפל לו, ולפיכך הוא יכול להפריש פאה אחת על הכל. אבל אם היה הלך שנותר מכאן ומכאן מצדדי השדה, והיבש שהקרו באמצע השדה, הרי מכיוון שעיקרה של השדה הוא באמצעה, ושם נוצרה קרחת ללא גידולים, הרי נחשב הדבר שקצירת היבש במרכז השדה היא קצירה בפני עצמה, וקצירת הלך שיעשה לאחר מכן היא קצירה אחרת, ולפיכך מניח הוא פאה מן היבש בפני עצמו ומן הלך בפני עצמו. וכתב הכסף משנה שבמקרה זה הקרחת שבמרכז השדה מפסיקה גם בין הארוגות הלכות שנותרו, ולפיכך הוא צריך להפריש גם פאה מכל ארוגה של הלך שנותר בפני עצמה. הלכה י' ג' שדה שזרה בצלים או פולים או אפונים וכיוצא בהן, מאמינים שהדרך לקצור אותם הן כשהם לחים והן כשהם יבשים, וכאשר כל היבול היה לך הוא קצר רק את מקצתו, משום שהיה בדעתו למכור את מקצתן כשהם לחים בשוק, ומניח מקצת השדה שאת חלק היבול הנותר הוא משאיר בשדה עד שיבש ויעשה ממנו גורן, שיאסוף את כל היבול הנשאר שהתייבש ויעשה ממנו הרמה. הרי חייב הוא להניח פעה לזה שמוכר לך בפני עצמו ולזה שקוצר אותו יבש בפני עצמו, שהלך והיבש נחשבים לשני מינים, משום שהלך נאכל כמות שהוא, ואילו ליבש דרוש עיבוד כתחינה או בישול, ולפיכך הוא צריך להפריש פעה לכל מין בפני עצמו. אך באם הוא חילק את הלך עצמו או את היבש עצמו לשני חלקים, שחלק הוא קצר כדי למוכרו בשוק והחלק האחר הוא השאיר אותו בשדה, הרי הוא יכול להפריש פעה אחת על כולם. הלכה י' ד', הזורע את שדהו מין אחד, שהוא זרע בכל השדה מין אחד, אף על פי שהוא עושהו שתי גרנות, שהוא עורם את כל היבול של חצי השדה לקרי אחד, דיינו להרמה אחת, ואת היבול של החצי האחר בקרי אחר, ואף אם הוא קוצר את כל אחד מחלקי השדה בזמן שונה, בכל אופן הוא מניח פאה אחת בקצה השדה על כל יבול השדה. ולעידך, אם זרע שני מינים, שבאותה השדה הוא זרע שני מינים שונים, אף על פי שהוא עושה אותה גורן אחת, שהוא קוצר את כל השדה באותו הזמן, ואף מקבץ את שני המינים לקרי אחד, בכל זאת הרי הוא נותן פאה למין זה בפני עצמו, ופאה למין זה בפני עצמו, שמה שקובע אם ניתן להפריש פאה אחת על כל הגדל בשדה עוליו, הוא לא האם קצר את כל השדה יחד, או האם קיבץ את כל היבול יחד, אלא האם בכל כל השדה צומח מין אחד, או שצומחים בו שני מינים שונים. ממשיך הרמב״ם בהלכה תתוו, שכל הנאמר בהלכה הקודמת, הוא כאשר מדובר בשדה הזרוע בשני מינים שונים לגמרי, או כאשר כל השדה זרוע במין אחד לגמרי, שאז אין דעתו ומעשיו באופן קצירת השדה משנים כלל. אבל אם זרע שני זרעים ממין אחד, דהיינו שני זנים מאותו המין, וכגון שזרע שני מיני חיטים או שני מיני שעורים, הרי אופן חיוב הפ פאה בשדה נקבע לפי דעתו ומעשיו, שאם קצר את שני המינים יחד ועשן גורן אחת, תראה הוא נותן פאה אחת בעבור שני המינים, שכך הוא מחשיב את כל הגדל בשדה כמין אחד. ואם עשן בשתי גרנות כל מין בערימה נפרדת, ובוודאי אם הוא קצר אותם בזמנים אחרים, הרי בכך הוא מחשיב את שתי הזנים לשני מינים שונים, ולפיכך הוא נותן שתי פאות לכל אחד מהם בנפרד. ודבר זה הוא הלכה למשה מסיני. הלכת את זין, האחין שירשו מאביהם שדה, וחלקו אותה ביניהם לפני הקצירה, ששת הקצירה היא קובעת את אופן חיוב הפאה, שהרי נאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. ומכיוון שחלקו הקודם הקצירה, הרי הם נותנים שתי פאות. דהיינו שכל אחד צריך להפריש פאה על חלקו. ואם לאחר שחלקו אותה ביניהם, חזרו שוב ונשתתפו עוד קודם לקציר, הרי הם נותנים פאה אחת לכל השדה, כיוון שבשעת הקציר היו שותפים, וכל זה כאמור כשחלקו לפני הקצירה. אבל האחים או השותפים שקצרו חצי השדה ואחר כך חלקו אותה ביניהם, הרי זה שלקח את הקציר אינו מפריש כלום, ובשעת הקצירה עדיין לא נתחייב חצי זה בפאה, שהרי חיוב הפאה חל רק בסיום הקצירה בקצה השדה. וזה שלקח את הקמה, דהיינו את התבועה המחוברת לקרקע, מפריש פאה בשעה שקוצר את חלקו, שהרי הוא מסיים את הקציר של כל השדה, ועליו חל חיוב הפאה. ומכל מקום הוא איננו מפריש פאה, אלא על החצי שלקח לעצמו בלבד, ולא על החצי שנקצר תחילה שנטלו השותף השני. וזאת משום שכאשר הם חלקו אנו אומרים שעוברר הדבר מלמפרע, שמלכתחילה רק אותו חצי של כמה היה שייך לו, ולפיכך אינו צריך להפריש על החצי שקצרו תחילה, שאתה נתברר שהוא היה שייך מלכתחילה לחברו. ואף שדין ברירה אומרים רק בדרבנן ולא בדעות מדאורייתא, הרי מכיוון שמדאורייתא שיעור הפאה בכלשהו, והשיעור הנידון כאן של האחד מ-60 הוא מדרבנן, לפיכך חל כאן דין ברירה. ואף אם חזרו ונשתתפו שוב לפני הקציר של החצי השני של השדה, ואז קצרו את החצי האחר בשותפות, הרי אף שאתה כל יבול השדה שייך להם, אין חצייה שנקצר תחילה, ואין החצי שקצרו אתה, מכל מקום כל אחד מהן מפריש רק מחלקו שבקמה על חלק חברו שבקמה. דהיינו שהם חייבים יחד בפאה כאשר הם קוצרים את חצייה השני של השדה שהיה קמה כאשר חלקו אותו ושוב נשתתפו בו. שמי שיסיים את הקצירה בקצה השדה יצטרך להפריש פאה על כל אותו חצי השדה, אבל לא על החצי שנקצר לפני החלוקה. דמכיוון שבשעת החלוקה נפטר אותו חצי מפאה, שוב אין הם מתחייבים עליו כאשר חזרו ונשתתפו. הלכה י' זין, שדה שהגיע חצייה עד שליש בשלותו, שזהו הזמן שבו גידולים מתחייבים בפאה, וחצייה האחר של השדה לא הגיע לשליש בשלותו, והתחיל וקצר בחצי שהגיע חציו, דהיינו שבאותו חצי שכבר גדל שליש גידולו, שהוא כבר חייב בפאה, הוא קצר חצי ממנו, דהיינו רבע מכל השדה, ואחר כך הביאה השדה כולה שליש, ונתחייבה כל השדה בפאה, ואחר כך המשיך וגמר לקצור את החצי הראשון, שהגיע לשליש כבר בתחילה, דהיינו שקצר גם את הרבע השני שלו, ואחר כך קצר גם את חצייה השני של השדה שהגיע לשליש גידולה מאוחר יותר. הרי הדין הוא שאינו יכול להפריש פאה מהרבע הראשון שקצר תחילה על חצי השדה שהגיע לבשלותו ולחיוב הפאה שלו מאוחר יותר, מכיוון שבשעת קצירת הרבע הראשון אותו חצי עדיין לא היה חייב בפאה כלל, ומכיוון שהם לא עמדו יחד בחיוב פאה, אין שייך להפריש פאה לא מהרבע הראשון על החצי האחרון ולא מהחצי האחרון על הרבע הראשון. ולפיכך הוא מפריש רק מן הרבע שקצר אותו הראשון על האמצעים, על הרבע השני שהוא קצר אותו יותר מאוחר, מכיוון שהרבע הראשון והרבע השני עמדו יחד בשדה כאשר שניהם כבר נתחייבו בפאה ששניהם הביאו שליש. וכן הוא יכול להפריש מן האמצעים, דהיינו מן הרבע השני, על הרבע הראשון ועל החצי האחרון שהביא שליש רק אחר כך, שהרי הרבע השני עדיין עמד בשדה כאשר החצי השני של השדה כבר הביא שליש, ואם כן הם עמדו יחד בשדה כאשר שניהם היו חייבים בפאה, וכך הוא יכול להפריש כמובן פאה מהאחרון על האמצעי, אך כאמור לא מהראשון על האחרון, משום שהם לא עמדו יחד בשדה באופן ששניהם היו חייבים בפאה. הלכה י"ח, המוכר מקומות משדה ולאנשים הרבה קודם הקצירה, אם מכר את כל השדה, הרי כל אחד ואחד מהלקוחות נותן פאה אחת בשעה שיקצור מחלקו שלקח, אבל אם התחיל בעל השדה לקצור ולאחר מכן מכר מקצת מהחלק שעדיין לא קצר ושיער לעצמו מקצת מאותו חלק שהוא עדיין לא קצר, הרי באופן זה הדין הוא שבעל השדה נותן פאה כאשר הוא יקצור את אותו חלק שנותר בידו הראויה לכל השדה. דממה שנאמר בתורה, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאצתך בקוצריך, אנו למדים שכיוון שהתחיל בעל השדה לקצור נתחייב בפאה על הכל, אף על אותם חלקים שימכור לאחרים. אך זהו רק כאשר הוא שיער חלק ממה שלא נקצר לעצמו, שאז כאשר הוא קוצר את אותו חלק הוא צריך לתת פאה אף על חלקם של הלקוחות. אך באם הוא מכר את כל החלק הלא קצור, הרי חיוב הפאה הוא על הלקוחות. וכל זה כאשר הוא מכר לאחר שכבר התחיל לקצור, אבל אם מכר מיד בתחילה לפני שהתחיל לקצור, הרי אף אם השאיר חלק מהיבול שעדיין לא נקצר לעצמו, מכל מקום עדיין לא החל חיוב הפאה על בעל השדה, ובמקרה זה מפריש הלוקח על מה שלקח, ובעל השדה יפריש על מה ששיער לעצמו בשעה שיקצרנו. הלכה יוטט, שדה אילן, מטה של אילנות, אין מפסיק בה. כל הדברים שנתבארו בהלכות הקודמות שמפסיקים בשדה זרע, כמו נחל, עמת המים, דרך רחבה וכדומה, משום שהטעם שכל אותם דברים מפסיקים בשדה זרע, ומשום שמחמתם לא ניתן לקצור את כל השדה כאחת, ולפיכך היא נחשבת כשתי שדות. אך בשדה אילן, מכיוון שבלאו הכי נוטים את האילנות כאשר הם מרוחקים קצת זה מזה, הרי מכיוון שבלאו הכי צריך לתרוח כדי לקטוף את כל הפירות כאחת, הרי אף כאשר כאשר אותם דברים מפסיקים ביניהם, סביר שיתרח ויקטוף את כל הפירות כאחת, ומשום כך הם נחשבים לאחד, ואין מפסיק בהם, אלא גדר גבוה לפחות 10 תפחים, המבדיל בין האילנות. אך זאת בתנאי שהוא מבדיל ביניהם לאורך כל גובה האילנות. אבל אם היה הגדר מבדיל בין האילנות רק מלמטה, והבדים שהם הענפים הגדולים, והפערות שהם הענפים הדקים יותר, מעורבים מלמעלה מעל גובה הגדר, והענפים נוגעים בגדר על גבו, הרי אף אם המחיצה גבוהה 10 תפחים, אין היא מבדילה בין האילנות, והרי זה נחשבת כשדה אחת, ונותן פאה אחת לכל, על החכף, שניים שלקחו שקנו בשותפות אילן אחד, הרי הם נותנים ממנו פאה אחת עבור שניהם. אך זהו כאשר כל האילן שייך לשניהם. אנו לומדים ממה שנאמר ובקוצריכם את קציר ארציכם, ששותפים חייבים בפאה, ושניהם חייבים ביחד, ולפיכך הם נותנים פאה אחת עבור שניהם. אבל אם לקח זה את צפונו של האילן וזה לקח את דרומו, הרי מכיוון שכל חלק של האילן שייך לאדם אחר, הרי הדין הוא שזה נותן פאה לעצמו על חלקו, וזה נותן פאה לעצמו על חלקו. מבאר אתה הרמב״ם בהלכות הבאות שהכלל שנאמר בהלכה י"ט שהגדר הגבוהה היא הקובעת את חלוקת האילנות לעניין פאה היא בכל האילנות חוץ מחרובים וזיתים שבהם החלוקה נקבעת על פי כללים אחרים. ותחילה בהלכה כ"א מבאר הרמב״ם את דין החרובים שכפי שמסביר הרייבד מפני שהם גבוהים מאוד וענפיהם מרובים אין הגדר מבדילה ביניהם והדרך להרחיקה מאוד זה מזה ולפיכך מה שקובע את דין החרובים הוא שבכל כל מקרה שאדם עומד בצד עץ החרוב הזה, וחברו עומד בצד עץ החרוב הזה, דיינו עץ חרוב אחר, והם רואים זה את זה, אף שכמובן ייתכן שיהיה מרחק גדול יחסית בין שני עצי החרובים, הרי נחשבים כולן שדה אחת, כאמור מכיוון שהדרך היא להרחיק את עצי החרובים זה מזה, משום ענפיהם המרובים, לפיכך הוא מפריש פאה אחת לכולן, ורק באם המרחק ביניהם הוא רב כל כך, שאין העומד בצד עץ החרובים הזה רואה את חברו, רוע עומד בצד עץ החרובים השני, הרי צריך להפריש פאה מכל אחד מהם בנפרד. ובאם היו 3 עצי חרובים ויותר, והיו שני הצדדים, דהיינו שני העומדים בצד עצי החרובים שבשתי הקצוות, רואים את האמצעיים שעומדים בצד עצי החרובים שבאמצע, אכן העומדים בשני הצדדים של עצי החרובים הקיצוניים רואים זה את זה, משום שהם רחוקים מאוד זה מזה, הרי אין אנו אומרים שעצי החרובים שבאמצע מחברים את עצי החרובים שבשתי הקצוות, ויחשב כל מטע החרובים כשדה אחת, אלא כל עץ חרובים מתחבר רק לעץ החרובים שניתן לראות ממנו את העומד לידו. ולפיכך הוא מפריש פאה מצד אחד מן הראשונים, דהיינו מעצי החרובים שבשתי הקצוות הקיצוניים על האמצעיים, וכמו כן באפשרותו להפריש מן האמצעיים על הראשונים, על עצי החרובים שבשתי הקצוות, אבל לא יפריש פאה מעץ החרובים העומד בצד זה, על עץ החרובים העומד בצד האחר, שלא ניתן לראות מהאחד את האנשים העומדים בצידו של השני. ובהלכה כ"ב כותב הרמב״ם את דין הזיתים שהוא קל יותר משל החרובים. הזיתים, כל מה שיש מהן ברוח אחת מרוחות העיר, דהיינו בצד אחד של העיר, כגון זיתים שיש במערב העיר כולן, או הזיתים שיש במזרחה, הרי אף שהם רחוקים זה מזה, ואדם העומד בצידו של הזית האחד אינו יכול לראות את העומד בצידו של הזית השני, ואף אם מפסיקים ביניהם בתים וכדומה, מכל מקום הרן כשדה אחת ומפרישים פאה אחת לכולן, דהיינו לכל עצי הזית הנמצאים באותו צד של העיר. והטעם על כך נתבהר בתלמוד ירושלמי, שמכיוון שבכל צד של העיר היה בית בד אחד, שאליו הביאו את כל הזיתים שמסקו בכל אותו צד של העיר, לפיכך נחשבים כל עצי הזית שבאותו צד של העיר כאחד לעניין פאה. ואף במקום שאין בו בית בד אחד בכל צד של העיר, הרי כך קבעו חכמים את אופן נתינת הפאה מעצי הזית. הלכה כ"ג הבוצרת מקצת כרמו מכאן ומכאן, דיינו שהוא בוצר מעט בכל חלק של הכרם כדי להקל מעל הגפן, עד שימצאו שאר האשכולות רווח ויוסיפו, שעל ידי שהוא בוצר חלק מהענבים, הוא נותן לאשכולות הענבים שנותרו על העץ מרווח שבו יוכלו לגדול יותר, הוא הנקרא בלשון חז"ל מידל, שהוא מדלל את האשכולות שבגפן כדי שהנותרים יוכלו לצמוח יותר, ובצירה כזו שמטרתה השבחת הגפן ולא הענבים שכותף, הרי כאשר הוא בוצר מעט מכל צד, איננה מחייבת בפאה משום שהיא נחשבת לבצירת הרי. וכבר ביארנו בפרק הקודם שהבוצר מרוח אחת אינו מידל, דהיינו שאף שהוא בוצר רק את מקצת הענבים, אך כל הענבים שהוא בוצר הם באותו מקום, אינו נקרא מידל, שזו נחשבת לבצירה של קבע, ולפיכך כאשר הוא יסיים את בצירת כל הכרם, נותן מן הנשאר פאה ראויה לכל, אף על הענבים שבצר תחילה, ואף על פי שבצר מעט תחילה, על מנת למכור את הענבים בשוק, שאין זה דרך קבע כל כך כמו הבוצר לדרוך את הענבים ולעשות מהם יין. דמכל מקום, מכיוון שבצר את כולם מרוח אחת, הרי זו נחשבת לבצירה של קבע המחייבת בפאה. אבל אם הידל, דיינו שבצר מעט מכאן ומעט מכאן. הרי אף אם לא עשה זאת, כדי שימצאו שער האשכולות רווח. אלא מטרת בצירת הענבים מכאן ומכאן הייתה כדי למכור את מה שבצר בשוק. מכל מקום, הרי זה נחשב לבציר הרי, ואינו נותן פאה לזה שהידל. אבל אם הידל על מנת להביא את הענבים שבוצר לביתו, כדי לדרוך אותם ולעשות מהם יין, הרי אף שבצר מעט מכאן ומעט מכאן, מכל מקום בצירה לצורך עשיית יין נחשבת לבצירה של קבע, המחייבת בפאה, ולפיכך נותנו מן הנשאר שהניח לדרוך, כאשר הוא יסיים לבצור אותו, פאה אחת הראויה לכל, דהיינו אף למה שבצר מעט תחילה. וכאן מסתיים הפרק השלישי, ובכך סיימנו את דיני פאה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.